אז דיברנו אתמול על הנושא של חשיבות המעסק של עצמו, והסתפקנו האם ניתן לומר שיש מה שנקרא גדר של מעשה מצווה, אף על פי שבסופו של דבר המעשה לא הוביל לידי תכלית, לא השיג את קיומו. למשל, קיום המעשה של ביאה במעשה ביאה של פרי וריביו הוא להוליד ילדים, ואפילו אם בסופו של דבר הדבר הזה לא יצא לפועל, אבל בכל מקום יש תוקף למעשה מצווה. ומה החשיבות של המעשה מצווה? שתוספות מניחים הנחה שאפשר לומר עשה דוחה לא תעשה, שמעשה המצווה ידחה את הלא תעשה. וחי גבנה תוספות בגיטין שמובא פה בדף שלכם, שאם הוא בעל קדשה ויש בו איסור לאו, אז תוספות מעלים את האפשרות של עשה דוחה לא תעשה. אז שאלנו הרי למעשה מי אומר שיוולדו ילדים, בנים, ומכל מקום עשה דוחה לא תעשה. עוד דוגמה, יש לנו כלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. האם נבוא ונאמר שיש חילוק בין מצוות לבין מצוות? יש מצווה שקיומה בא מיד, תקף ומיד, אז על זה ודאי אפשר לומר עוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל יש מצוות שקיומם מוטל בספק, אי אפשר לדעת בוודאות שהמעשה יביא לידי קיום. לדוגמה, אדם שומר על עבידה, האם בסופו של דבר הוא ימצא את הביילים, את מי שעבר את העבידה? ייתכן שכן, אבל ייתכן שלא. ומכל מקום הגמרא אומרת בשם רב יוסף שבשעה שהוא עוסק בניעור התלית, הוא מנער את התלית שהוא מצא, הוא פטור מפרוטו דיוני. אם אני בא ודופק על הדלת ומבקש צדקה, הוא פטור מזה. הוא עדין והוא עתם, רש"י אומר שעוסק במצוות פדיון שבויים פטור מן המצווה. והשאלה נשאלת, הרי הוא בא והולך על מנת לפדות את השבי, אבל מי אומר שהוא יצליח? וכהנה וכהנה, יש כל מיני מצוות, אפשר לרשום אותם אולי באיזה פעם, זה יהיה מחקר לעשות, שאותם מצוות, למרות שיש מעשה מצווה, אבל קיום המצווה מוטל בספק, כפי שדיברנו. ומכל מקום העוסק במצווה פוטר מן המצווה. אני לא אומר שהדין, הכלל של עוסק במצווה פוטר מן המצווה מוגבל, דווקא היכה שהוא יודע בוודאות מראש שהוא יקיים את המצווה על ידי מעשה זה, אלא עצם ההתעסקות במצווה פותרת אותו ממצוות אחרות. אז זה נקרא חשיבות המעשה כשל עצמו. עכשיו בהמשך דיברנו על מעשה שמביא לידי קיום, וזה מופיע פה בעמוד 2. הגמרא אומרת שאם יש מעשה מצווה ועל ידי המצווה הזאת הוא מקיים מצווה, אז ניתן לברך. נכון שהוא מברך על מעשה המצווה. תודה. אבל המעשה מצווה מוביל לידי קיום, ולכן יש לפעמים שהוא מברך על קיום המצווה, ויש לפעמים שהוא מברך על מעשה המצווה. למשל, בשיטת רבינו תם, כל ברכה שאני מברך על מצווה שאפשר לקיימה מיד, אז הברכה חלה על קיום המצווה, אז מברכים בעל. על אכילת מצווה. אבל אם יש מצווה שלא מקיימים אותה ולא מסיימים אותה תקף מיד, אלא יש בה שיהוי, אומר רבינו תם, מברכים בלמד על עשיית המצווה. הנה שוב פעם הדגש וחשיבות של מעשה המצווה, שמברכים על מעשה המצווה. וכמובן, מי שמקיים מצווה כגון קביעת מזוזה עבור מישהו אחר, אז אין לו קיום המצווה כי הוא לא בעל הבית, אבל יש לו מעשה מצווה. ואומר רב חיים שהוא יברך על מעשה המצווה, אז עוד פעם חשיבות של מעשה המצווה, בתנאי שיהיה פה קיום המצווה. הרמב״ם קובע בהלכות ברכות שכל מצוות מברכים לעשות, על עשיית המצווה. רק יש יוצאים מן הכלל שאין בעשייה הזאת שום מצווה, לכן הוא לא מברך בעולם. מה לגבי שחיטה? האם ניתן לומר שברכת השחיטה היא על מעשה השחיטה כמעשה חשוב בפני עצמו, כשל עצמו? דהיינו, שבירושלמי מובא מחלוקת שיוסי סובר שאי אפשר לברך אשר קידשן מצוותיו וציוונו על השחיטה, משום שאי אפשר לדעת מה יקרה בסוף. ייתכן שהשחיטה לא תצליח ונתנבלה הבהמה. ורבי יוחנן בכל זאת אומר שיש לברך על השחיטה, אז בואו נסתפק. מה הפשט ברבי יוחנן? ואנחנו קיימים לו כרבי יוחנן. האם הוא מתכוון לומר שאין כאן חשש לנבלה? הוא חולק על עצם המציאות של מבחינה סטטיסטית, הסיכויים שהוא לא יצליח בשחיטה, הוא ינבל את השחיטה, הוא יפסול את השחיטה באחד מחמישה פסולי השחיטה. אומר רבי יוחנן שזה חשש רחוק מאוד, כדוגמת שריפה, שהגמרא אומרת שאפילו לפי יוסי אנחנו לא חוששים לטריפה, כי רוב בהמות הן בחזקת בריאות. אז רבי יוחנן לקח את הקו וקידם אותו קצת הלאה, שהוא עדים, אפשר לשלוח את אותה חזוק גם לגבי סופק נבלה. או דילמה, אולי אפשר לומר שרבי יוחנן התכוון לומר שהברכה על שחיטה נתקנה לא על קיום המצווה, אלא מה? על מעשה המצווה. וכיוון שהוא עושה מעשה שחיטה, על זה לית מיין דפוליק. ולמשל, המעשה שחיטה, אפילו אם נתנבלה דבלה, יש פה חשיבות של מעשה. והראיה שהמעשה שחיטה מטהר את הנבלה מידי תומאס נבלה. זאת אומרת, אפילו אם הבהמה היא טריפה, אבל עדיין אפשר לומר שהמעשה שחיטה הוא חשוב ויש לו מעמד, אז ייתכן, אני רק מעלה אפשרות, שלדעת רבי יוחנן, כמו שדיברנו במצוות פיג'ן שבויים או במצוות פרי וריביו, לא ידוע לנו מראש, אנחנו לא יודעים מה יהיה התוצאה הסופית ואם הוא יצליח להשיג את המטרה שלו, אבל מכל מקום מעשה שחיטה יש פה. כמו שדיברנו שאולי על ידי מעשה הזה, אפילו בלא קיום המצווה, עוסק במצווה, פוטר מן המצווה, או עסק דוחלות. אז הוא הדין שאפשר לברך על מעשה מצווה, אף על פי שלא ידוע לנו, אם בסופו של דבר המעשה הזה יוביל לידי קיום המצווה. אולי זאת השיטה של רב יוחנן, אבל אז יוצא שלפי יוסי בן נוראי בירושלמי, הברכה נתקנה לא על מעשה המצווה, אלא על מעשה שמביא לידי קיום. המעשה הוא רק חשוב באותו מוביל לידי קיום, ולכן כיוון שלדעת יוסי בן נוראי יש כאן חשש שמא השחיטה לא תתקשר, לכן אי אפשר לברך ברכה. מה לגבי צדקה, מתנות עניים? לא מצאנו בשום ראשון, עד כמה שידוע לי, שתקנו ברכה על מצוות הצדקה. והשאלה נשאלת מדוע. אז הזכרנו אתמול שיש שלוש דעות בנושא הזה. לפי דעה אחת, לא תקנו ברכה על מצוות בן אדם לחברו, ודווקא על מצוות בן אדם למקום. לפי דעה נוספת, אי אפשר לברך על צדקה, כי בסופו של דבר ייתכן שאני אסרב לקבל את הצדקה, או למשל בכיבוד אב האב ימחול על מצוות הכיבוד, ולכן נמצא שהמצווה מוטלת בספק, ועל מצווה מוטלת בספק אי אפשר לברך. יוצא לפי אותה דעה והיא שיטת הרייבד, שתקנו ברכה על מעשה יביא לידי קיום המצווה, ואם יש סופק אם המעשה הזה יביא לידי מצווה, אז לא נתקנו על המעשה הזה ברכה. ולכן ייתכן שגם רבי יוחנן בשחיטה יצטרך להניח שאין פה חשש שמה הוא ינבל את השחיטה, לזה לא חיישינו, ולכן אנחנו מניחים הנחה שמסתובה מסתבר לומר שמעשה השחיטה יוביל לידי קיום המצווה והתה השחיטה, שחיטה כשרה. זאת שיטת רבי יוחנן. אבל בצדוקו, שאנחנו באמת לא יודעים מראש אם הוא יקבל את הצדקה, אם הוא יקבל והוא ישמח לקבל, אז יש כאן סופק שמוטל בעצם מעשה הנסינה, הנסינס הצדוק, ולכן אי אפשר לברך על מעשה שמוטל בספק. אולי זה הפשט פרי, אבל יש לנו שיטה שלישית, מדוע לא נתקנה ברכה על צדוקו? משום שיש פה עניין של כללה, לא מברכים ברכה על הכלול, למרות שאין כאן שום
לפי השיטה הזאת אני לא חושש שמא אני לא אקבל את הצדקה, יש להניח שהוא יסכים וישמח לקבל את הצדקה, ולכן לא נבוא ונאמר שפסלו את הברוכה כאן משום חשש לברוכה לבטולו, שהמעשה לא יוביל לידי קיום. לא אכפת לי, אתה עשית את שלך, אתה נתת את הפסוק אומר פסוח תפתח את יודך, אז את זאת עשית. אני לא קיבל את הצדקה, אוקיי, אבל מה יש מצווה יש פה? אלא הסיבה שלא נתקנה ברכה על צדקה היא מסיבה אחרת סתדית לגמרי, משום שיש לנו כלל של ברכה על מצווה שיש בה קלקול או כללה, לא תקנו ברכה. מה הוביל את האדם לידי עניות? איזושהי כללה, ועל כללה אנחנו לא מברכים. אז יוצא לפי השיטה הזאת, ייתכן שניתן לברך ברכה על מעשה, אם המעשה הוא מעשה מצווה, על אף שאי אפשר להיות פתוח אם המעשה הזה בסופו של דבר יגיע לידי קיום, ולכן אפשר לומר שלפי רב יוחנן ניתן לברך על שחיטה, ואולי ניתן לברך על פדיון שבויים, אף על פי שאני לא יודע מי יצליח בסוף, אלא שיש סיבה אחרת שעל כללה לא תקנו ברכה. לא, אבל הוא לא מברך על המיטה, אני חושב שהוא מברך על ירושה.
כן, אבל ירושה באה משום הכללה של מיטה.
כן, אבל אבל חובת הברכה איננה המיטה עצמה, חובת הברכה היא הירושה. אם יש חוב אז ברוכה על המיסו, למשל ברוך תאין אמס, אז יש לך שאלה מצוינת, אבל, אבל זאת היא ברכה מיוחדת, כי, כי בעצם הברכה הזאת היא הכרה בקדוש ברוך הוא שהוא כל אמונה ואין
כן, אבל בצדקה זה אותו הדבר, אתה לא תצדקה, אז זה דבר פוזיטיבי.
לא, אבל המחייב פה הוא הכלולה, הכלולה מחייבת אותי. אתה מבין מה שאין כן לגבי ירושה? אז נכון שהכללה הביאה לידי ירושה, אבל הירושה מחייבת אותי, והירושה היא דווקא טוב ולא רע. על כל פנים, אז מצאנו חשיבות המעשה של עצמו, חשיבות המעשה משום שהמעשה מביא לידי קיום, ויש כאן עוד נקודה של חשיבות המעשה, מחמת קביעת המצווה עצמה. המעשה קובע את החפצה של המצווה, כלומר ברוב המצוות המצווה איננה קשרה ולא יצאה ידי חובה, אלא אם כן יש לו חפץ שמתאים לכל תנאי ההלכה. ההלכה קובעת וכתיבה כל מיני תנאים, ואם התנאים האלו התקיימו אז החפץ נחשב לחפץ של מצוות, וייתכן שהחפץ נמדד או כשרותו תלויה במעשה המצווה. אם המעשה המצווה כזאת שעד שהחפץ לא יהיה ראוי לאותו מעשה המצווה, אז החפץ עצמו נפסל מלהיות כושר למצווה זו, והדוגמה שנתנו היא שופר כפוף וגם לולב הטפח הרביעי. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לשאול את השאלה הזאת, האם בדין של עוסק במצווה פוטר מן המצווה, אפשר לומר שאין לו חובה בכלל? למה אני מתכוון? מצאנו בראש ובפטור בראש שאם אדם הוא רחמנא ליצלן עונן, ולכן אסור לו, לא יכול להתפלל ערבית, אינו מתפלל שחרית שתיים, אין עליו חיוב של תשלומין, של תפילת תשלומין. ומדוע? תפילת תשלומין נתקנה כאשר אדם חייב במצוות התפילה, אבל
who היה מנוע מלקיים את המצווה, או מחמת אונס, או מחמת שוגג, חולה, או שהוא טעה ולא התפלל. בכל אותם המקרים ומצבים תקנו עליו בעבורו אפשרות לקיים את התפילה בעונה הסמוכה, דהיינו תפילת תשלום. אבל במקרה האדם הוא פטור מן המצווה ואין עליו חובה כלל, אז אין חובה תשלום. ותראו פה בעמוד א' בשם התור, ראיסי לאדוני אובי הרושלם ומייס לו מס בשבת ומוצאי שבת לא הבדיל ולא התפלל, אז בבוקר לאחר קבורת המת יתפלל שחרית, אבל תפילת הערב לא חייב בתפילת ערבית שכבר עובר זמנו, ולא דומי לשוחח ולא אספל ערביס שמספלל שחר שתיים, כיוון שבלילה לא היה חייב לספלל. יש הבדל במי שחייב במצוות תפילה ולא קיים אותה, אפילו הוא לא קיים אותה מחמת פשיעה אלא מחמת אונס, אבל לפחות תודה לי שהוא היה מחויב בתפילה. החיוב תפילה אינו מתקיים אלא בתפילת השלומים למחרת, כי באותו לילה היה אונס. אבל אם אין עליו שום חובת תפילה, אז בחי גבנה לא תקנו לחייב אותו בתפילת תשלומים. זה כאילו שהוא עבר משבת לראשון בבוקר, והוא דילג לגמרי על ליל מוצאי שבת לגבי חובת תפילה. שואל התז, מה יהיה באדם שבזמן של תפילת ערבית, לדוגמה, הוא היה עסוק בצורכי ציבור, במצוות פדיון שבויים? הזוהר מביא סיפור על חמישה תנאים שהם חזרו מפדיון שבויים, והיה איזה ינוק, איזה ילד שראה על פניהם שהם לא קראו קריאת שמע. אז שואל את הרבנים החשובים האלו, למה לא קראתם קריאת שמע? אז הם אמרו, פטורים היינו מחמת מצוות פדיון שבויים. אז אדם שהוא פטור ממצוות עשה של תפילה, לדוגמה, משום שהוא עוסק במצווה של פדיון שבויים, אז מה הדין? האם הוא חייב במצווה תפילה רק שהוא אנוס? או דילמה, אין עליו שום חובה משום שהוא עוסק במצווה פוטר מן המצווה. משה, אתה רוצה להצטרף? אז אומר הסטייפלר שלפי דעת התז, האדם הזה שהוא עוסק במצווה ולכן לא התפלל ערבית חייב בתפילת תשלומת. ואומר הקהילות יעקב שהתז פה בנקודה הזאת חולק על הדרישה, שלפי הדרישה הדינו שכמו שעבר או עונן יותר מדויק במוצאי שבת אינו מחויב להשלים תפילת ערבית בשחרית, כי הוא לא היה מחויב בתפילת ערבית כלל, הוא הדין והוא הטעם במי שהיה עוסק בפדיון שבויים בלילה, אינו חייב להתפלל תפילת תשלומים בבוקר משום שאין עליו חובה, לא היה עליו חובה אפילו אתמול. וזה מה שמביא התז, אם תראו פה בסוף עמוד א' שחילקתי לכם, הנה משה, אני לא יודע אם קיבלתם את הדפים הללו או לא, אבל למטה התז מביא שביורדי סימן שינמם א', מי שמת לו מת בשבת, מוצאי שבת לא יתפלל בבוקר, אין צריך להתפלל שתיים. ולמה? לא דומי לשוכח ולא אספלל ארץ שמספלל תפילת תשלומים שחר שתיים, כיוון שבלילה לא היה חייב לספלל. וכוסף שם בספר הדרישו, מכאן היה נראה לומר תהוא הדין למתעסק בצורכי ציבור וחיוצי בו בזמן התפילה שפוטר מלספלל. ולמה הוא פטור מלספלל? כי העוסק במצווה פוטר מן המצווה. מהדרישה, אם הוא פטור מן המצווה, אז אי אפשר להשוות אותו למישהו היה חולה או טעה או אנוס באיזושהי צורה ולכן לא התפלל. הוא היה מחויב בתפילה ולכן את החובה הזאת הוא יקיים בתפילת תשלום למחרת, מה שאין כן אומר דרישה ביחס למי שלא היה חייב במצווה, כי עוסק במצווה פטור מן המצווה, אז אין עליו חובה כלל. ותום אני אומר תז, איך יוצא דובר זה מפי אוסו צדיק? טוב, הוא נותן לו קצת מחמאה פה, הוא קורא לו בכינוי צדיק, אבל עכשיו הוא הולך לשבור את הדבר לחלוטין. הוא אומר ככה, כלשהו אונס מקרי פוטמי תפילו, אי אפשר לומר שאדם שהוא אנוס, כיוון שעכשיו הוא מטפל במצווה עד פדיון שבויים, ולכן הוא פטור מן המצווה של תפילו. לא מסתבר. הוא אומר, הוא טרוד במצווה זאת, במקרה הזה בתוך הציבור, ולכן אי אפשר לדרוש ממנו ולסמוך עליו שהוא יקיים מצווה אחרת. אם כן, פה לא מדובר במישהו פטור מן המצווה, אלא מדובר במישהו אנוס. הוא הדינמי פוטר מחמס תירדה דמצווה של צורכי ציבור וכו'. בואו נראה כדי להבין את דברי התז, מה שכתוב ברש. המשנה בסוכה פותרת אדם שהוא שליח מצווה. שואלת הגמרא, מינו אני מילי? מאיפה אנחנו לומדים שעוסק במצווה פוטר מן המצווה? בשבט רבי סכו, פרט לעוסק במצווה, בלך כבר בדרך פרט לחוסר. שאלת כמה, מי משמע, אומר אבונה, שבט לך, היינו שבט דידוך, ולך לך, בלכס דידוך, הבלכס דמצווה, פוטר. מתי התורה מחייבת אותך במצוות? דווקא אם יש לך הליכה של רשות או ישיבה של רשות, אבל אם הליכה של מצוות כגון שלוחי מצוות, אז אתה פטור מן המצוות. שואל רש"י, למה אני זקוק לשתי ילפותות, לשני פסוקים? ילפותה אחת כדי לפתור העוסק במצוות פוטר במצוות, וילפותה נוספת כדי לפתור את החתן. הרי גם החתן הוא עוסק במצווה, עוסק בבעילה, בבילס מצווה. מתרץ רש"י, ואף על גב דהו נמי במצווה תוריד, גם החתן הוא תרוד במצווה, איצריך לו תרי קרוי, אני צריך שני הפסוקים, תהי אבי כוסם חד, כמד החוסן לה בעת שכסיב בקרו, כיוון שהפסוק לא פותר את החתן במפורש, הווה מינו לא פותר הכוסם ולתורך, ועושה מלכס המצווה בידיים, מה שאין כן חוסן, שהוא יושב ובוטל, ואינו עוסק במלכס המצווה בידיים, אלא תוריד במחשבס בעילה. אומר רש"י, יש לנו שני דינים פה, שני כללים, וכל כלל זקוק לפסוק וילפותו. יש לנו כלל שעוסק במלכס מצווה בידיים בצורה אקטיבית, הוא פטור מן המצווה. יש לנו עוד כלל שמי שטרוד במחשבת מצווה, גם הוא פטור, מחמת תרדה דמצווה. במחשבת מצווה, בנוגע לחתן, יש לנו עוד ילפותו ועוד דין בפני עצמו. אומר התז, אדם שהוא תרוד במצווה, אז יש לו דין של אונס. מה פירוש אונס? אי אפשר לבקש ממנו שהוא יפסיק בתרדתו כדי להתרכז ולהקדיש את כל כוחו לקיום המצווה, אלא הוא תרוד במצווה. אומר תז, כיוון שראינו שגם חתן שהוא תרוד במצווה, למרות שהוא לא עוסק במעשה מלאכת המצווה בידיים, הוא פטור מן המצווה, אז הוא הדין באדם שהוא תרוד במצווה אחרת, כגון שהוא חושב מחשבות איך להגיע לקבל פני רבו, או שהוא חושב מחשבות מתכנן תוכניות איך להשיג פדיון, לפדות את השבי, בכל אותם המקרים יש מושג של אונס. אני לא יכול להיות מרוכז בשני דברים, למרות שאומרים על רב חיים עוזר שהיה גדול בליטא בווילנה, שהוא היה מחבר שתי תשובות לשתי שאלות נוספות בשתי ידיים בבת אחת. אם הוא היה אמבידקסטרס, כן, איך אומרים בעברית, בכל זאת הוא היה מומחה גם בימין ושמאל, יש מילה זה בגמרא, אני שכחתי. אז רב חיים עוזר היה כותב תשובה אחת לפלוני אלמוני ששאל שאלה וביקש הוראה למעשה, הוא כתב ביד ימין, ובאותו זמן הוא כתב ביד שמאל. כנראה שיש לו שני ראשים, יש לו ראש אחד פה וראש, אני לא יודע, left brain ו-right brain, אני לא יודע, זה משהו מפליא. קשה לי להאמין שיש דבר כזה, אבל ככה אומרים על רב חיים מויז. אבל לא כולנו רב חיים מויז, אין לנו את הגאונות שלו, נכון?
גוזינסקי,
כן. אין לנו את הגאונות של רב חיים מויז, ולכן אדם שהוא טרוד, הוא לא יכול להתרכז ולהפנות את ליבו למצווה אחרת. אז זה נקרא אונס, אומר התז, אדם שהוא מתרכז במצווה, כגון צורך עציב, הוא נכון שהוא פטור מתפילה, אבל הפשט שהוא פטור מתפילה, מחמת שהוא כרגע הזה הוא תגות, הוא בעצם יסודית, הוא חייב במצווה, רק שכעת הוא אנוס, ואי אפשר לדרוש ממנו, לבקש ממנו, לצפות ממנו שהוא יקיים את המצווה האחרת, אז יקיים את תפילת תשלומת, ובא הדרישה ואומר, לא, מי שעוסק במצווה, אז יש לו דין כמו אבל שהוא פטור ממצווה תפילה, ולכן אי אפשר לבוא ולומר שהוא חייב במצווה, הוא יקיים את החובה הזאת למחרת בתשלומים, והוא הדין במי שעוסק במצווה. אני לא אומר שהוא חייב במצווה, כתוב שהוא פטור ממצווה. אומר הסטייפלר, המחלוקת כאן בין הדרישה והתז היא בעצם מחלוקת איך להבין את הדין של עוסק במצווה פוטר מן המצווה. האם הוא דין בתעסקוס במצווה, עצם התעסקות במצווה פוטרת אותו ממצווה, ואותה מצווה שנייה הוא לא מחויב בה, וכך הבין הדרישה, או דין או לא, בעצם הוא חייב בשתי המצוות. מה הדין של עוסק במצווה פוטר מן המצווה? שהוא אונוס. אונס, הכוונה היא שאנחנו לא דורשים ממנו לקיים את שתי המצוות. מה יהיה בחי גבנה, כך שואל הקהילות יעקב, שהוא יוכל לקיים את שתי המצוות? למשל, הוא מנער את הטלית שהוא מצא, ומישהו דופק על הדלת, ישים את התנית, תלית, יניח את התלית על, על, על השולחן לדקה אחת או שתיים, יצא לקיים את המצווה של נתינה צדוקה לעניים, ואחר כך יחזור לתלית וימשיך לנער אותה. אם כן, אפשר לקיים את שתי המצוות. אומר הר"ן שלפי תוספות במסכת סוכה בדף חוף ה' וחי גבנו חייב בשתי המצוות, אף על פי שאפשר לקיים שתיהם, כי כל הדין, אומר סטייפלר, של עוסק מצווה פוטר זה דין של אונס, אבל אי אפשר לבוא ולומר שהוא אונס אם הוא יכול לקיים את שתי המצוות. אומר הר"ן, לא, וחי גבנו, הוא עוסק במצווה, אז עצם התעסקות במצווה פוטרת אותו ממצווה אחרת, אף על פי שהוא יכול להפסיק ולחזור למצווה הראשונה אחרי שהוא כבר ביצע וקיים את המצווה השנייה. לא חייב כך. אם כן, יוצא לפי שיטת הר"ן, והיא שיטת הדרישה שעוסק במצווה, המעשה מצווה עצמו, עצם המעשה מצווה, התעסקות במעשה מצווה, פוטרת אותו ממצווה אחרת, והוא לא מחויב במצווה השנייה. ויש נפקא מינה גדולה. מה יהיה למשל אם הוא הפסיק את המצווה הראשונה והלך וקיים את המצווה השנייה ובירך עליה? לפי שיטת הר"ן והדרישה נמצא שברכתו יברכה לבטלה, כי הוא לא מחויב במצווה הזאת. אבל לפי תוספות אין כאן דין אלא של אונס, ולכן אמנם יש שני סוגים של אונס. יש אונס מחמס מלכס המצווה בידיים, ויש אונס מחמת תירדה דמצווה, וכל אונס זקוק לילפות בפני עצמו, אבל בסופו של דבר הוא מחויב במצווה השנייה, אלא שהוא אנוס מלקיים אותה. או אם זה דין בקיום המצווה, זה לא שעצם מעשה המצווה מפקיע את החיוב. אז בדין אונס מצאנו הלכה שתקנו תפילת תשלומים, ולכן כשאותו יהודי שעסק בפדיון שבויים ולא התפלל ערבית למחרת שיש לו זמן ופנוי, הוא התפלל שתיים, אחת לשחרית, תפילת חובה, ואחת לערבית של אתמול בלילה, לתפילת תשלומים. אם כן, יוצא לפי הסטייפלר, שיש פה שתי הבנות שונות בעוסק במצווה, פוטר במצווה, האם הכוונה היא שעצם מעשה המצווה והתעסקות בו, זה מה שפוטר אותו ממצווה, והוא לא מחויב במצווה אחרת. ואסור לו להפסיק מהמצווה הראשונה כדי לקיים את השנייה לפי הגישה הזאת. או דילמה, כמו שאתה אז הבין, הדין של, וכך אני חושב תוספות הבינו, הדין של עוסק במצווה פוטר מצווה, אין פה הלכה שהמעשה מצווה פוטר אותו, אלא כיוון שהוא רוצה להביא לידי קיום המצווה, ואני צריך את המעשה הזה כדי להביא את לידי קיום המצווה, אז אם תוך כדי עשיית המעשה כאשר הוא תלוד בעשיית המצווה כדי לקיים אותה, אז הוא יהיה אנוס לגבי חובה אחרת. הוא מחויב בחובה השנייה, אבל הוא אנוס, ולכן אונס רחמנא פצ'י, ולכן תוספות אומרים שבמידה ואפשר לקיים שתיהם, הוא יכול להפסיק את המצווה הראשונה, לקיים את השנייה ולחזור לקיים את הראשונה, נמצא שיש לו שני קיומים בידו. אז מה אכפת לי אם הוא היה עסוק במייס המצוות? המעשה הוא חשוב רק, לפי תוספות, בכלי מידה להביא לידי קיום המצוות. אז אם הוא יכול לדחות ולמתין, למשל אבא מבקש ממנו כוס תה, ואמא מבקשת ממנו כוס קפה, אז הוא יכול להגיד לאבא, האם לא אכפת לך אם בעוד דקה, האם תוכל להמתין דקה אחת, בינתיים אני אכין כוס קפה לאמא ואני אחזור אליך. אז ייתכן שלפי הר"ן הוא יהיה פטור. ברגע שהוא תפס את המצווה הראשונה, אז הוא פטור מהמצווה השנייה, כי עצם ההתעסקות במצווה היא שפותרת. מה שאין כן לפי שיטת התוספות, אין כאן דין של מייסה מצווה מפקיע החיוב השני, המצווה השנייה, אלא יש כאן דין של אונס. אבל אם הוא יכול לקיים את שתיהם, אז ודאי שהוא חייב לקיים את שתיהם. אבל כאן רבותיי, נדמה לי שאולי אפשר לומר שגם לפי השיטה שעוסק במצווה פוטר מן המצווה, הכוונה היא שהוא פטור מהמצווה השנייה, וזאת היא שיטת הר"ן ושיטת הדרישה, ייתכן לומר שאין כאן הוכחה למה שאנחנו רצינו לומר, שיש דין מיוחד ומסוים במעשה המצווה. מה אני מתכוון לומר? הרי למעשה הגמרא ילפה את הדין של עוסק מצווה פוטר מצווה מהדין של בלכתך בדרך. ורש"י במשנה שם בסוכה מביא שלוש דוגמאות של בלכתך לכס של מצווה. לכס של מישוס אתה חייב במצווה, לכס של מצווה אתה פטור. מה זה לכס של מצווה? אז רש"י מביא שלוש דוגמאות. הוא הולך כדי ללמוד תורה, הוא הולך לקבל פני רבו, הוא הולך לפדיון שבויים. בכל שלושת המקרים הדוגמאות הללו מדובר במה? בהליך על המצווה. כאן ייתכן מאוד שהאדם שעוסק בצורך הציבור יש לו דין, או למשל אדם שמנער את התלית שהוא מצא אותו, יש לו דין של הולך הליך של מצווה. מה הכוונה הולך הליך של מצווה? אני לא חייב דווקא, אמנם יש מקום להסתפק, אבל אני לא חייב דווקא לתפוס שהליכה למצווה נחשבת למעשה מצווה. אני לא יודע אם הליכה למצווה יש התוקף של מעשה מצווה. לדוגמה, חז"ל קבעו ברכה על מצווה, על מעשה מצווה. האם אדם שהולך לסוכה, אז מתי הוא יברך? לפני שהוא הולך לסוכה, יש לו הליכה של 100 מטרים. אז לפני שהוא יוצא לדרך, הוא יברך על הסוכר? ודאי שלא. אדרם, אני הייתי אומר שהליכה למצווה היא תוקף של הכשר מצווה, לא מייסה מצווה. ובכל זאת, עוסק במצווה פוטר במצווה, ייתכן אפילו בהכשר מצווה. למה? כי התורה אומרת בלך תוכל בדרך לכת של רשות. אבל בהליכה של מצווה, התורה פתרה אותו ממצווה אחרת. כלומר, יש שני דינים. יש דין של מייסה מצווה, יש דין של התעסקות במצווה. אני אתן לכם דוגמה. הגמרא אומרת בקידושין, אולי תראו את הגמרא בפנים, בקידושין דף מם א', שאישה פטורה ממצוות מילה. ולמה אישה פטורה ממצוות מילה? כי התורה אומרת בפרשת לך לך עושה. התורה הוסיפה מילה לאברהם אבינו כשהוא קיבל את הציווי למול את בנו. אז כתוב אוסו, הגמרא אומרת אוסו ולא אוסו, אותו דהיינו זוכר ולא אותה ולא האם, האם הפטורה. מקשה תוספות, הרי למה לקרוא, למה אני צריך יפות ומיוחדת לפתור את האישה ממצוות מילה? הרי המצווה הזאת היא מצעשה שהזמן גרומה, כי זה דווקא ביום השמיני ודווקא ביום ולא בלילה. ויש כמה טעמים לומר שהמצווה הזאת היא מצעשה שהזמן גרומה.
יש גם לאו, לא?
לאו לא ידוע לי, אבל ייתכן שיש לאו, אני לא יודע. אבל בכל זאת ניתן לפתור את האישה ממצוות מילה, מחמת הכלל שכולל את כל המצוות שהן זמן גרומו, ולמה אתה צריך אוסו ולא אוס? כך מקשה תוספות. אז תוספות אומרים שלגבי השאלה של יום השמיני, יום השמיני לא קובע את המצווה כמצווה שיש זמן גרומו, משום שמיום השמיני ואילך המצווה מתמשכת. אבל מקשה תוספות, הרי לילה לאו זמן מילה. אז תיינו בתוספות. תוספות הריד מתרץ שגם בלילה הוא מחויב במצוות מילה. מה פירוש? אומר התוספות הריד שבלילה שלפני המילה הוא יכין את צורכי מילה, ועל ידי כך הוא עוסק במצווה הסמילה. דהיינו שיש כאילו חובה הסמצווה, לא במייסה המצווה, אלא באופן רחב יותר בהתעסקות במצווה, וכל מתעסקות כולל כל הכנות. אם כן, כאן בנוגע למייסה, בנוגע לכלל של עוסק במצווה פוטר מן המצווה, לאו דווקא עוסק במייסה המצווה, אלא עוסק במצווה. אז ייתכן רבותיי לפי זה שאדם שמוצא עבידה והוא מנער את הטלית, זה לא נחשב למייסה מצווה, ניר הטליס. ניר הטליס זה רק איך תמצא כדי לשמור הטלית, כדי שהוא יוכל להשיב את הטלית לבעליה. אבל אין כאן תוקף של מייסה מצווה בעצם ניעור הטלית, או כשהוא בשעה שהוא מכיל את הבימה. אלא יש דין של התעסקות במצווה, והתעסקות במצווה היא שמחייבת את האדם לעשות את כל מה שנחוץ כדי להכין את המצווה. ולכן אם הוא צריך להגיע מפה ועד פה, ממקום X עד מקום Y, כדי לקיים את המצווה במקום Y והוא נמצא במקום X, עצם גוף ההליכה היא נחשבת להתעסקות במצווה. ולכן אפילו בלילה כשהוא מכין את המילה של המוכרס, הוא מחויב בהתעסקות במצווה.
מה זה התעסקות? זה הכשר או זה מעשה?
אולי זה גדר של הכשר מצווה, אבל ההכשר מצווה עדיין בתוך כדי התעסקות במצווה. אז לכן
מה תוספות עונה?
תעיינו בפנים, זה בשבילכם. רק אני רוצה לבדוק את אוסו ולא אספינו
בקידוש,
אוסו ולא אוסו בקידוש ממל, אוקיי? ומילא רבוי סא יוצא ככה שייתכן שלפי שיטת הר"ן והדרישה יש שתי אפשרויות, שני פירושים, וכל אחד הוא מאוד הגיוני ומאוד אפשרי איך להבין עוסק במצווה פוטר ממצווה. ייתכן א', שמייסה המצווה פוטר אותו ממצווה, ואז נצטרך לחדש שהמייסה מצווה מתחיל מהליכה ועד סופו, או יש כאן הלכה מיוחדת שהתורה חידשה בעוסק במצווה פוטר מן המצווה, שעצם הליכה למצווה פוטרת, משום שאומנם היא לא נחשבת למייסה המצווה על פי דין, אי אפשר לברך על מייסה כזה, והמייסה הזה לא יהיה בעידנה אם עובר באותו מייסה לעביר לומר עשי דוחה לא תעשה. ובכל זאת יש דין מיוחד לגבי הכלל של עוסק במצווה פוטר מן המצווה, שעצם ההתעסקות במצווה היא שפוטרת, וגם הליכה למצווה, על אף שאין להליכה הזאת תוקף של מייסה מצווה על פי דין, אבל יש לו חל השם הסעסקוס במצווה ונפקמינו לפתור אדם ממצווה אחרת בשעה שהוא הולך למצווה, אם זה פינג'ן, אם זה פינג'ן שבויים, אם זה לקבלס פני רבו וכו' וכו', משום שההליכה נחשבת להתעסקוס במצווה. ולכן ייתכן לומר שהדין של עוסק במצווה פוטר מן המצווה, אין לזה שום שייכות למה שאנחנו מדברים היום, אלא אדרבה, זה רק שייך לענייננו, משום שאנחנו רוצים להבין ולהגדיר את חלקי המצווה וחלקי מייסה המצווה. אז איך לחלק את המצווה מצד המייסה מצווה לשתיים? והתשובה היא שיש מייסה מצווה שנקרא גופו של מייסה מצווה, ויש מעשה שקודם למייסה מצווה שהוא נחשב להסעסקוס במצווה. ומי נפקמינו? נפקמינו לעניין עוסק במצווה פוטר מן המצווה, ולפי שיטה הזאת אין לו אפילו חובה של מצווה אחרת כל זמן שהוא מתעסק במצווה. ולכן אני דופק על הדלת בשעה שהוא מנער את התלית של הוידה, אז הוא פטור, משום שעוסק במצווה, עוסק במצווה פוטר מן המצווה. ולכן
אדם שהולך לקבל את פני רבו ברגל או לפתות את השבי, ייתכן שזה גדר של התעסקוס במצווה, לכן הוא פטור ממצווה אחרת, ועד כדי כך שהוא פטור שהוא לא מחויב במצווה השנייה, ואסור לו להפסיק את הראשונה כדי לקיים את השנייה, וגם לא מחויב להשלים בתשלומים למצווה ראשונה. ואם זה הגדר, אז ייתכן שמה שרצינו לומר שיש בפיג'ון שבויים לא עליך המלוך הליגמר חשיבות לעצם הפיג'ון כשלעצמו בתור מייסה מצווה, אינני יודע, לאו דווקא, ייתכן שבפיג'ון שבויים יש לזה גדר של התעסקוס במצווה, אבל לא גדר של מייסה מצווה. מה שאין כנסינה סטוטה, אם אני נותן פרוטה לעוני, זוי מייסה מצווה, ועל ידי המייסה הזה אני צריך לברך, והתשובה היא שלא תקנו ברכה על מצווה בין עונם לחברו, או במיוחד על מצווה שיש בו כלול. אז בואו נסכם, המחלוקת בין התז לבין הדרישה לפי אקילס יעקב היא מחלוקת עקרונית איך להבין עוסק במצווה פוטר ובמצווה, האם זה גדר של אונס שלא אי אפשר לדרוש ממנו בפועל שהוא יעשה את המצווה השנייה, או שזה גדר של הפקה, להפקיע את החיוב החיוב השני, הוא לא מחויב במצווה השנייה, וזה נקרא עוסק במצווה, פוטר מן המצווה, נפקא מינה, אם יהיה חייב בתפילת תשלום. עוד ייתכן
שגם הר"ן יאמר, אם זה רק הכנה, הכשר מצווה, אז אם כבר גמר את ההכנה ועוד לא עושה את המצווה, או שכבר עשה את המצווה, אז הוא חייב שזה רק תחויב ולא פטור גמור. אבל אם זה לא הכשר מצווה, אבל זה מעשה מצווה בעצמה, אז הוא ממש פטור. ואפילו יש זמן עוד לקיים את
המצווה. אבל עוד פעם, הר"ן מדבר על המקרה הזה של מניירס טליס או הולך לפיג'ון הבן, אז אם אנחנו רוצים להגדיר את הפעולות האלו כ-his askus במצווה, ודווקא על קהי גבנו אומר הר"ן שהוא פטור במצווה אחרת, אף על פי שיכול לקיים את שתיהם, סימן שיש פטור של עוסק במצווה פוטר במצווה גם בתעסקוס במצווה.
עוד נקודה אחת,
אולי כיוון שאנחנו באיחור, את השאלות אולי נשאיר קצת יותר מוכר לחברוסי, כי יש לי הרבה דברים שאני רוצה להספיק ולתת לכם שיעורי בית. עכשיו אני רוצה להעלות את השאלה של עשי דוחה לא תעשה לגבי התעסקוס במצווה. הרי אמרנו שתחיל להסביר בפריה וריביה זה רק התעסקוס במצווה, אז ייתכן שהוא פטור ממצווה אחרת, אבל אי אפשר לדחות את הלב של קדשו בשעס תחיל להסביר לפי תוסו, כי תחיל להסביר אין לגדר ותוקף של מייסה מצווה אלא של התעסקוס במצווה. מה לגבי אכילס קורבן פסח? אדם ש הולך לקיים את המצווה של אכילס הפסח, ויש מה שנקרא מוח בתוך העצם. אז תוספות במסכת זבחים, ואני רוצה שתוסיפו את המרמוקם כאן, עוד מעט אני אמצא אותו, אבל אז תוספות בזבחים קובעים שאם הוא שובר את העצם של הקורבן, של קורבן פסח, והוא עובר עליו של עצם לא סישבו בו, פסקי התוספות בזבחים צד זין, וזה תרשמו לעצמכם, זה מובא בספר משמרת חיים עמוד י"א, אומר תוספות פסקי התוספות בזבחים שאם הוא שובר את העצם כדי לאכול את המוח מבפנים, the bone marrow מבפנים, יש פה מצווה של אכילס הפסח, אז אומר תוספות זה נקרא חושיב בעידנו, זה נקרא בעידנו כדי שנוכל לומר עשי דוחה לא עושה דבר מפליא. אני הייתי אומר שעשי דוחה לא עושה נקבע על ידי מייסה מצווה, מהו מייסה מצווה? אכילה.
כאן הוא שובר את העצם כדי להשיג את המוח, להוציא את המוח, ואחר כך הוא אוכל את, את, את מוח העצם. אז איך ייתכן לומר עשי דוחה לא תעשה בחי גבנה? אז חשבתי לומר שכאן החפצה קובע את המייסה. עוד מעט אם יוצא השם נביא כמה דוגמאות שהחפצה קובע את המייסה. כאן החפצה של המוח הוא זה שקובע את מייסה המצווה. ממילא אם אי אפשר בשום פנים ואופן להגיע להשיג את המוח ולקיים בו את מצווס אכילס הפסח, ממילא גם שבירס העצם הופכת להיות מייס המצווה. אני לא חייב לחדש שלפי דעת תוסוס הזרוכים, בניגוד לתוסוס בגיטן לגבי תחיל להסביר שאפילו הכשר מצווה דוחה את הלאו, לא, אלא תוספות במסכת הזרוכים סובר כך. בנוגע לשבי, אז מצד השבי, אם הייתי קרוב מקום, בקירוב מקום, לא הייתי צריך הליכה או לקבל את פני רבו או ללמוד תורה. במקרה הוא נמצא במרחק, אז הליכה מוגדרת כהכשר מצווה, כהתעסקוס במצווה. למשל, אם הייתי מוצא אבידה ולא הייתי זקוק לנער את הטלית, אם הטלית לא זקוקה לניור, אז אין חינמי, הוא יכול לקיים את המצווה בלי לנער את הטלית. המצווה לא מחייבת אותי לנער את הטלית. אז ממילא אפשר לומר שלגבי חפצה של מצווה, כאשר בקורבנות יש דין בחפצה שהחפצה חייב להיות נאכל, החפצה של המצווה, החפצה של הקורבן הוא זה שקובע את מייס המצווה, אז כאן מייס המצווה בנוגע למוח העצם לקורבן פסח קובע שיש שתי פעולות שמשתלבות יחד לעבוד מייס האחד של מייס המצווה, גם שבירס העצם וגם מה? וגם אכילס המוח. השבירה עצמו הופך להיות חלק מהמצווה, כי החפץ קובע את המצווה.
אבל אם זה לאו, זה לא לאכול את המוח.
לא, אני אומר, הלאו הוא לא לשבור את העצם, אז תוספות מקשיב את הקושה, למה לא נאמר, בחי גב, אם יש מוח בתוך העצם, הוא חייב לשבור את העצם כדי להגיע לקיום מצווה אכילס המוח, במקרה כי המוח יש לו דין של קידוש הקורבן פסח לחייב אכילו. אז אומר תוספות בזבוכים שעשה דוחה לא ססה,
זה לא בזמן אחד,
למה? כי באותו זמן שהוא שובר את העצם הוא מקיים את המצווה של, של אכילו, אמנם לא קיום המצווה אבל מייס המצווה, נכון? דיברנו כמה וכמה פעמים שהלכה של עשי דוחה לא ססר, איזה עשי? מייסה עשי, אפילו תחילה עשה עשי. ולכן תוספות אומרים שנוזיר שהוא מצורה, כשהוא מגלח שתי שרות, אז יש עשי של, של גילוח מצורה שדוחה את הלוסה של תאה לא יעל הראש, ונשאל את השאלה, הרי במצורה הוא לא מקיים את המצווה של גילוח עד שהוא מגלח את כל ראשו, סימן שגם תחילה עשה מייסה המצווה היא בכוחו לדחות את הלוטס. אז אם כן הוא הדין כאן לפי תוספות בזבוכים, יוצא ששבירס העצם מצד החפצה של העצם בתור קורבן פסח היא חשובה למייס המצווה, אמנם תחילס מייס המצווה, כי בסופו של דבר צריך מה? הוא צריך לאכול את המוח, את המוח, אבל תחילס מייס המצווה יש בכוחה לדחות את הלא תעשה. אז יוצא ככה שאם עשי דוח הלא תעשה תלוי בהתעסקוס במצווה או מייס המצווה, זה תלוי. אם הפעולה נמדדת לפי אימת הפעולה עצמו, המייס של עצמו, אז אין חינמי התעסקוס לא, אין בה כדי לומר עשי דוח הלא תעשה, כי ההתעסקות הזאת היא רק הכונה למצווה, לא גופה של מצווה. למשל, אני קוראת עצים כדי לבנות סוכר,
האם נאמר שכריתת העצים היא נחשבת לפעולת מעשה מצווה? ודאי שלא, כי אם יש לי סוכה מוכנה מראש, אני יכול לקיים את המצווה, שזרעים הכרח בעצם הסוכה לעשות חטיב עצים, נכון? אז זה נקרא הכשר מצווה. אבל אם המצווה היא בחפצה, והחפצה קובע את מעשה המצווה, ויש לי חפצה שאי אפשר להשיג אותו בשום פנים ואופן, בכלל העולם, אלא על ידי שמירת העצם, אז המצווה של קורבן פסח מחייב אותי לשבור את העצם. פה אפשר בהחלט לומר, עשי דוחה לא תעשה.
מה
הביאה בביאה? מה שאין כן בביאה, כי ביאה, מהו הקיום המצווה של ביאה? לידס הזוכר והנקבה. אלא מה אנחנו אומרים? שיש מעשה מצווה. מהו מעשה מצווה? מעשה מצווה הוא אותו מעשה שמביא לידי קיום. איזה מעשה מביא לידי קיום? הסוף ביה. עוד פעם, בנוגע לשביר
הזה, בגלל שיש עוד שלב.
כן, בוא, אני אומר ככה, כשיש חפצה והחפצה קובע את מעשה המצווה, אז ניתן לומר שאם בשום פנים ואופן אי אפשר להשיג את חפצה של מצווה ולקיים את המצווה בלי פעולה מסוימת, אף על פי שהוא צריך עוד פעולה, אי אפשר לגלח את שר הגילוי, את הראש של, של, של המצור לא יכול להיות מגולח, אלא אם כן הוא יתחיל את הפרוצה, את ה, את, 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 את התהליך על ידי גילוח שתי עשרות הראשונות, תספורת של שתי עשרות הראשונות. אז גם התספורת של שתי עשרות יש לתוקף של מעשה מצווה. למה? כי החפץ קובע את מעשה מצווה. אבל כאן בנוגע לפריה וריביה אין חפצה שקובע את מעשה המצווה. אדרבה, מעשה המצווה רק פעולה גרידה, ומה החשיבות של הפעולה? משום שהפעולה הזאת היא זאת שיוצרת את הוולד. על יודו היא מסברת, נכון? היא מסברת, אבל אין פה חפצה. אני לא אומר שיש פה חפצה שמחיים, והחובה היא חובת פעולה. אדם צריך לעשות את הפעולה של פריה וריביה. אז תוספות אומרים שתחיל להסביע אין בכוחה לדחות לא תעשה, משום שתחיל להסביע איננה אלא מה? ואני נזכרתי עכשיו בתשובה מפורסמת של רב צבי פסח פרנק. רב צבי פסח פרנק אומר שאם הוא עושה מה שנקרא היום הזרעה מלאכותית, אז הוא יקיים את המצווה של פריה וריביה.
למה? רוב השיטות אומרים
שלא.
רב חיים אומר
שלא. השאלה היא איך להבין את התשובה הזאת של הר צבי. הר צבי באבן עזר, אז הוא אומר שגם על ידי עזרה מלאכותית. השאלה היא איך להבין אותו. ייתכן שהוא מתכוון לומר לא שעצם ההזרעה נחשבת למעשה המצווה, אלא הוא מתכוון לומר שהוא פטור מן המצווה, כיוון שהיא בסופו של דבר היא ילדה. אוקיי, זה כבר כלל אחר.
זה כמו סוכה, נכון?
סוכה.
כן.
כשהוא מכין את הסוכה,
זה כמו יוסיף עצים.
כן, לכתוב עצים. אז רבותיי, מה יש לנו היום לשיעורי בית, כמו שאני אומר לכם, רוסון? וכאן אני רוצה שתראו שלושה דברים במשמרת חיים, שלושה סימנים. קודם כל, סימן חוף בית, מי שיכול לשום את זה אני אשמח. סימן חוף בית, לא רק שאני אבקש סליחה, סימן סימן חוף בעמוד ממבוב, סימן הסימנים לא יעזרו לכם, כי כל כתב מתחיל עם מספרים אחרים. אז בשבת יש פה מדור של שבת בתוך הספר, יש כאן, אז במדור שבת זה יוצא סימן חוף. אבל
תגיד עמוד,
עמוד, זה מה שצריך לומר, עמוד ממבור, עמוד ממבור. שנית, עמודים עין תת עד פי, וזה יש לכם פה ממש מתחת, כמו שאתה רואה, אבל זה השורה, שתי שורות בסוף
בסוף עמוד עין תת. אוקיי. והעיקר בעמוד פה. אוקיי. זה העיקר בעמוד פה. ו... איך אנחנו... נוסף לכך, עמוד י' אלף, עמוד י' אלף, סימן י' זן, כי יש שני קטעים. לא, סימן תת זין. אז סימן תת זין...
לא יודע.
לא, רק שני אחת. איפה הוא מביא? כן. סימן תת זין, עמודים יוד עד יוד אלף. אז יש לנו יוד, יוד אלף, עין תת פי וממבה. שלושת הסימנים הללו, שהם כולם נוגעים לענייננו. ושוב פעם אני רוצה להזכיר, מה שהזכרנו לפני שבוע או שבועיים, שיש מחלוקת ראשונים לגבי דחיית שבת במצוות מילה. אם אני מחלק את המילה לשתיים, כאשר ראובן עושה את מעשה החיתוך, המילה, ושמעון עושה את הפריה, ומילה בלי פריה אינה מילה, האם זה מוכיח שתחילת מעשה המצווה איננה דוחה לא תעשה? כלומר, אי אפשר לדחות את השבת על ידי תחילת מעשה המצווה. בסדר? אז תחשבו על זה, אוקיי? עכשיו היו שאלות, אז עכשיו שסיימתי את השיעור אפשר לשאול.
A doctor busy all day with the patients.
Right.
If you're busy with the patients, you miss Zman Mincha.
Right.
Do Tashlumim.
Sure.
Right.
So there's the according to the Drisha, you would not do Tashlumim.
Po yishanu baya cheret katuv v'ropo yirapi mikan shenitna reshus l'rofe l'rapos. As po ha'poskim nechliku b'davar hazeh. Ma kavana? Ha'im ha'kavana sheish lo reshut? או הכוונה שיש לו חובה? לא, אני מתכוון לומר שרופא, הנושא של רפואה הוא מאוד מסובך בהלכה, לא עניין פשוט ביותר. יש פה כמה רופאים, אז אני לא רוצה להיכנס למצב שהוא לא דיפלומטי, אבל מה שצריך לדעת שיש בהלכה חלוקה במצוות, וזה יהיה נושא בפני עצמו, לא הנושא שלנו, בין מה שנקרא מצווה חיובית לבין מה שנקרא מצווה קיומית. שמעתם את הביטוי האלו? לא. אז הרבה פוסקים הגדירו את רפואה, מצוות הרפואה, כמצווה קיומית. אני לא מדבר על מצב של פיקוח נפש, זה דין בפני עצמו, אבל רפואה בכלל, וזה כולל אפילו פסיכיאטרים וכו', כל זה נכלל במה שנקרא מצווה קיומית. מתי אנחנו אומרים עוסק במצווה פוטר בן המצווה? ובמיוחד אנחנו רוצים לומר שייתכן שהוא פטור לגמרי ממצווה אחרת שאפילו לא מחויב במצווה השנייה ואין לו אפילו חופס תשלומים. ייתכן, וזה נושא בפני עצמו, אם תרצו נדבר על זה, אבל זה שייך יותר למפתחות האחרים של השעס, דהיינו לחיוב וקיום, חיובס וקיומס, האם רופא יש לו גדר של מצווה קיומית, או יש לו גדר של מצווה חיובית? כלומר, אני לא מחויב לרפות אותך לפי השיטה הזאת. אם אני מרפא אותך, אז ודאי שקיימתי מצווה, ואהבת לרעך כמוך, וכו' וכו'. או הושב תשיב, והשיב עושה לא, כי יש חובה להשיב אפילו את גופו של אדם. אבל זה מצווה קיומית, והשאלה היא, במצווה קיומית, אמרינן, עוסק במצווה פוטר מן המצווה. זאת אומרת שאפילו אם נקבל תפיסת הר"ן והדרישה, שאין חובת תשלומים, במה דברים אמורים, יש לו חובה. למשל בפניון שבויים יש חובה מוטלת על הציבור ויש כל מיני תקנות כדי לקיים את החובה הזאת, אבל בנוגע לרפואה מסופק אני, לא אני, אבל הפוסקים, האם יש פה גדר של מצווה חיובית או גדר של מצווה קיומית, ואם נאמר שהיא מצווה קיומית גרידו, האם במצווה קיומית אומרים עוסק במצווה פוטנית. אוקיי, זה נושא בפני עצמו, לא ניכנס.